בוקר טוב לשיחת בוקר פודקאסט אסטרטגי עם תת אלוף במילואים אודי דקל, מנהל המכון, עם תת אלוף במילואים איתי ברון, סגן ראש המכון למחקר, ואני תת אלוף במילואים אסף אוריון, חוקר בכיר במכון. התכנסנו פה הבוקר לקולות רעמים. בחמש בבוקר פגעה רקטה ששוגרה מעזה בבית במושב משמורת, ששם ישנה משפחה. שמענו שראש הממשלה בוושינגטון יקצר את ביקורו ויחזור מוקדם מהמתוכנן, ובעצם זו הזדמנות טובה לשאול מה בעצם הבעיה, על מה דנים עכשיו במטה הכללי שמתכנסים בקריה, ועל מה הם צריכים לחשוב.
אני נוטה לחשוב שהדבר הראשון שיעסקו בו בחדרים האלה הוא ניסיון להבין מה בעצם קרה פה. ופה אני חושב שאנחנו בהחלט יכולים לחבר את האירוע הבוקר עם רצף של אירועים שנמשך כבר למעשה שנה, ובאופן ממוקד יותר בשבועות ובחודשים האחרונים. במובן הזה אני חושב שהירי הבוקר הוא שייך לאותו רצף של הירי לכאורה בטעות על גוש דן לפני זמן לא רב. הסבב ההסלמה שהיה באמצע נובמבר, ואולי במידה רבה גם הירי ששוייך לברקים על באר שבע באוקטובר. כל האירועים האלה, לצד ההפגנות, המחאות, שיגורי הבלונים ודברים אחרים, משקפים, אני חושב, ניסיון של חמאס לשפר את מצבה בתהליך ההסדרה שכנראה קורה ברקע. חמאס, שאני חושב, יצאה ממצע...
שלא עומד בציפיות של חמאס.
תהליך הסדרה שלא עומד בציפיות של חמאס. כנראה יש בו איזשהו פער בין הציפיות שלה לגבי מה היא יכולה לקבל לבין מה שישראל מציעה לה. חמאס יצאה מצוק איתן, לפי דעתי, מורתעת מאוד, במובן שהיא לא רוצה אימות מהסוג שהיה בצוק איתן, וככל שעבר הזמן, קשה להבחין בנקודת הזמן המדויקת, אבל אני חושב שהפחד הזה של חמאס או נשחק מאוד, או שכרגע בנסיבות המאוד קונקרטיות של תקופת בחירות, שעוד רגע מתקיימות, היא תופסת את ישראל כלחיצה יותר, כיותר לא רוצה אימות רחב ממנה, ולכן יכול להיות שהיא או גורמי כוח אחרים ברצועה או גורמים אחרים בתוך חמאס, אבל נראה לי הרבה יותר סביר שזאת חמאס בצורה יותר כללית. חמאס מנסה לשפר את מצבה דרך המחשת מחיר האימות.
אז מה הבעיה בעצם לישראל?
ישראל, שלפי דעתי גם היא לא מאוד רוצה אימות נרחב, צריכה קודם כל להחליט מה עושים על האירוע הקונקרטי הזה. הבעיה הישראלית היא יותר רחבה, כי ישראל סובלת בעיניי מאיזשהו עומס יעדי מול הרצועה. אנחנו רוצים שקט. מצד שני, אנחנו רוצים שחמאס לא תתעצם. אנחנו כן רוצים קצת לייצב את המצב הפנימי. אנחנו לא רוצים שהתהליך הזה יפגע ברשות ודברים אחרים. אבל הבוקר יש לנו עניין הרבה יותר קונקרטי, והוא מה צריכה להיות התגובה הישראלית למה שקרה בבוקר. פה לישראל, לדעתי, יש שלוש אפשרויות. האחת, לעשות מה אסטרטגית, אני אומר. האחת היא לעשות מה שאנחנו עושים כנראה בתקופה האחרונה, וזה לנסות לדחות אימות של חלק מאיתנו נראה כבלתי נמנע. אם כך, אז אולי התגובה צריכה להיות יחסית פושרת. אפשרות שנייה היא ללכת להסדרה, ואת זה כנראה אנחנו לא רוצים לעשות בתנאיה של חמאס, ובמובן הזה יכול להיות שיש איזו מיסקלקולציה של חמאס, שהיא חושבת שבעיתוי הנוכחי אפשר אולי להוציא מישראל, דברים שהיא לא הייתה יכולה להוציא בנסיבות אחרות. והדבר השלישי הוא ללכת לאימות שאת ממדיו כנראה אפשר יהיה להגדיר רק תוך כדי קיומו, אבל הוא מחייב איזושהי תגובה יותר משמעותית, תוך שישראל לאירוע הבוקר ואולי לרצף האירועים שתיארתי קודם, כשישראל לוקחת את סיכוני ההסלמה ומבינה שהדבר הזה יכול להביא לאימות יותר נרחב.
אני רוצה להגיד עוד דבר אחד שהזכרת אותו, אני רוצה להדגיש אותו, שלדעתי הוא המפתח שבעניין הזה. חמאס מרגיש שהוא יכול ללכת איתנו על הסף, מתוך זה שהוא מבין שאין לנו שום רצון כרגע להגיע לאימות רחב ברצועה, זה דבר אחד. ומתוך זה שאנחנו כל הזמן משדרים שאין בעצם חלופה לחמאס, לשלטון חמאס ברצועה. ואז יש לו איזה תעודת ביטוח, שעל התעודת ביטוח הזאת הוא משחק כל הזמן, והוא חושב, יכול להיות, אבל זה, זה, זה מה ש, זה מה שמשפיע על ההתנהלות שלו. עכשיו, בין כלל הדברים שציינת, יש עוד עניין נוסף שצמח לו בשבוע, שבועיים האחרונים, זה איזושהי התקוממות מבית, שהציבור של עזה דורש חיים, ולא רק מוות, בינתיים נותנים להם רק פתרונות של מוות, והם רוצים חיים. שגם זה מאוד מלחיץ את, את חמאס, כי אז הוא מאבד את, את בסיס התמיכה שבו, ואנחנו יודעים, את האירוע הזה של ההפגנות והמחאה הפנימית הוא דיקה באלימות וכוח רב. ואני לא בטוח שזה יירגע, אולי כרגע הוא צריך להרגיע את זה בגל הזה, אבל יבוא גל נוסף. ולכן הוא צריך באמת הישג מאוד משמעותי בעניין של הקלות בסגר ופתיחת הרצועה ובייצוא ואולי עבודה בישראל וכל הדברים האלה שישראל לא כל כך מוכנה לספק אותם לחמאס או למצרים שמתווכים בינינו לבינם. ועל העניין הזה הוא צריך עכשיו למצות את הזמן הנוכחי, אולי הוא חושב שהוא צריך למצות את הזמן הנוכחי עד הבחירות, כי אחרי הבחירות סביר שהממשלה, עד שתהיה ממשלה כמובן, אנחנו מכירים את התהליך הזה, אבל שהממשלה הבאה כבר תהיה הרבה יותר, כבר נקרא לזה ככה, נחושה להתמודד איתו, מה שהיום הוא מרגיש שיש לו יותר מרחב פעולה.
יש עוד עניין קונקרטי, וזה מה שקורה כנראה בבתי הכלא, וגם פה יכול להיות שלכל הבלגן הכללי הזה נוסף גם העניין הקונקרטי הזה, ויכול להיות שאפילו השיגור מהלילה קשור במה שקרה בערב בבית הכל.
אני מסתכל על זה בצורה שמתחברת להרבה דברים שאתם אומרים, וזה שאחרי שנה של חיכוך, לחמאס יש אמנם רמה יותר גבוהה של ביטחון עצמי, שהוא מצא דרך לאתגר את ישראל בלי שהתקרה תיפול עליו, אבל ההסבר לזה לא נעוץ רק בשאלה האם הוא פוחד או לא פוחד, אלא גם בשאלה של מה עומק המצוקה שמניעה אותו. ולעניין הזה חמאס נמצא במצוקה עמוקה מאוד, שגם אם הוא הצליח לאתגר את ישראל ולרתק אותה לסוג של מסע ומתן להסדרה, הוא לא הצליח לחלץ תמורות. שאפשר להגיד, טוב, זכית באיזה תהילה או מעמד עולמי, אבל מצבו הכלכלי היום, והמצב הכלכלי-חברתי ברצועה גרוע יותר מאשר שהוא היה לפני שנה, שאנחנו ביום שישי נציין 52 שבועות להתגורי גדר, שכונו בטעות הפגנות, הרוב שם זה מאומות והתקפות עממיות, ולכן נפתח פה אמנם איזה מרחב התגור לישראל, אבל לא הייתי מכריז על מותה של ההרתעה. ההרתעה מאימות רחב עדיין קיימת. הניסיון פה של חמאס הוא לעשות איזשהו ניהול סיכונים או הימור מחושב, שהוא יוכל ללחוץ על ישראל בלי שהדבר הזה יתפרץ עליו, וזה נעוץ במה שנאמר פה קודם, שישראל שידרה יותר מדי שהיא לא מעוניינת. מבחינת ישראל, ראש הממשלה תרם לאחרונה תובנה מאוד ברורה על מדיניותו לגבי עזה. הוא רוצה שעזה תישאר מפוצלת מהרשות הפלסטינית, כדי שלא תקום מדינה פלסטינית. הוא אמר את זה בצורה מאוד ברורה. זאת גם המדיניות שלאורה מתנהלת הפעלת הכוח בעשור האחרון, במידה רבה של הצלחה. זאת אומרת, הוא הצליח למנוע הקמתה של מדינה פלסטינית, על ידי זה שהמערכת הפלסטינית מפוצלת, ונשלטת על ידי שני גורמים חלשים, שהפטנט פה הוא לוודא שהם יהיו חלשים, אבל לא חלשים מדי. מה שאנחנו רואים גם בחמאס וגם באיוש, זה סימני חולשה מאוד מתקדמים, גם של הרשות הפלסטינית וגם של חמאס, שדוחף אותם ליתר אלימות, או שהאלימות שלהם באה לידי ביטוי בצורה יותר ברורה, ואז עבור ישראל המדיניות מגיעה לסוג של קצה, כי היא מבשרת בעצם עליית מחירים מאוד משמעותית עבורה. לכן המטה הכללי שיושב עכשיו מן הסתם בקריה לא רחוק מפה, צריך לחשוב איך הוא סוגר את מרחב ההתגור שחמאס פתח לנו בשנה האחרונה, וכולל את כל שלל צורות הפעולה, חיכוך על הגדר, אתגרים על הגדר והשלחת מטענים, ירי רקטות, תבערה בעפיפונים ובבלונים, וגם פיגועים אחרים.
אני רוצה רגע שנייה להפריע לך, בסדר? כי השתמשת במונח, אנחנו משתמשים כל הזמן במונח הרתעה והכלה ושליטה במצב. ואני חושב שאנחנו רגע שנייה מתעלמים מכך שבכל הפעולות שאנחנו מבצעים ולא מבצעים, אנחנו לא עוסקים בבעיות היסוד של רצועת עזה. אנחנו לא יכולים להתעלם מהבעיות האלה ולהרגיש שכל הזמן אנחנו נצליח איכשהו להרגיע ולהכיל ולמתן, וההרתעה שלנו עובדת. כי יש לנו ברצועת עזה שטח ארץ עם בעיה הומניטרית, צפיפות אוכלוסייה בלתי נתפסת, אבטלה בשיעור שאני לא יודע אם יש מקומות דומים לכך בעולם, שהיא נשלטת על ידי ישות שהיא חצי טרוריסטית, שהיא שוללת בכלל את זכות קיומנו, שהיא לא מוכנה להגיע איתנו לאיזה סוג של הסדר, למעט הודנה בתנאים שאנחנו לא יכולים לקבל אותה. ואנחנו לא מתמודדים עם בעיית היסוד הזאת, שכל הלחץ הזה של רצועת עזה בסוף מתפוצץ כלפינו. הזכרת את השנה, שנה לצעדות השיבה. בצעדות השיבה, מה רוצים העזתים? הם רוצים לבוא לישראל, כן? הם רוצים לבוא לעבוד בישראל, הם רוצים שיהיה להם תעודת זהות כחולה. הם לא רוצים לשבת יותר בכלא בעזה. ואנחנו כל הזמן מתעלמים מבעיית היסוד הזאת ומנסים כל הזמן להרגיע את השטח בקצת להכניס להם גזרים, קצת לפתוח להם את החמצן ולאיים עליהם שניתן להם מכה גדולה על הראש, וכך אנחנו חושבים שנצליח להתנהג לאורך זמן. כנראה שלא. ולכן בעצם ישראל צריכה להחליט שני כיוונים. בכוונה שני כיוונים קיצוניים, אני מדגיש, כי אנחנו תמיד אוהבים באפור באמצע. כיוון אחד, כמו שאמרת, אסף, שראש הממשלה מוביל אותו, שניתוק מוחלט של עזה מהגדה המערבית, כדי להוכיח שאין יכולת להקים מדינה פלסטינית ואין טריטוריה אחת. אז לעשות את הניתוק המוחלט הזה, לנתק את עזה באופן מוחלט מהגדה המערבית ומישראל, ולאפשר שיפתחו אותה, לתת למצרים כל מיני תמורות אם יהיו מוכנים, ספק רב יש לי בעניין הזה, ואולי אפילו הרעיונות שנראים לחלק מהאנשים הזויים, של נמל ימים, אני לא נכנס עכשיו לכל הפרוצדורות של בידוק ביטחוני וכל העניין הזה, אבל לפתוח את הרצועה לכיוון המערב. אבל שיהיה ברור שהחמצן לא מגיע מאיתנו, והנתק הוא נתק מוחלט. דרך אגב, זה מה שרצה שרון בהתנתקות, וזה לא הצליח לו. לא הצליח לו כי הוא לא הוא השלים את ההתנתקות, אלא אחרים שלא הבינו את המסר העיקרי שלו. האופציה השנייה, שהיא אופציה יותר כואבת והיא יותר בעייתית מבחינתנו, שבסוף לא תהיה לנו ברירה ונצטרך לטפל ביכולות הצבאיות של חמאס, בעיקר כל יכולות התקק והרקק. ולצורך העניין הזה נידרש למבצע צבאי רחב וכיף, כולל תמרון קרקעי. בסוף נצטרך להגיע לנקודה הזאת. השאלה מתי נכון להגיע לנקודה הזאת ולאיפה הנקודה הזאת תוביל אותנו הלאה. אנחנו מאוד חוששים ממהלך כזה, מהעניין שניתקע ברצועה ולא יהיה למי להעביר את המפתחות. אז אני חושב שאנחנו צריכים להרגיע את עצמנו בנושא הזה, גם אם ניתקע ברצועה ולא יהיה למי להעביר את המפתחות, נצא החוצה ונראה למי מעבירים את המפתחות. דרך אגב, עשינו בדיקה עכשיו קצת עם גורמים של האום, היה לנו איתם פגישה בעניין הזה, יש מצבים מסוימים שגורם בינלאומי יהיה מוכן לקחת לחלק, לפרק זמן מסוים, מפתחות של ניהול רצועה, בטח בנושאים האזרחיים, אחרי אבל, מהלך כזה.
אבל אודי, אתה, כן. אתה מציע פה מין איזה דיון אסטרטגי, בעיקר העניין הראשון שדיברת עליו, על מה עושים עם המצב הפנימי בעזה, והדיון האסטרטגי הוא לפי דעתי גדול כרגע, על תקופת הזמן של שבועיים לפני הבחירות.
אבל תמיד הדיון אסטרטגי הוא גדול.
נכון, אבל באופן ספציפי עכשיו...
אבל זה הבעיה, שאנחנו לא מוכנים לחשוב בשום עניין מעבר ל-12 שעות הבאות. נכון. וזה התקלה שלנו, כל המחשבה שלנו ל-12 שעות הבאות. אני אומר, גם אם לא נעשה עכשיו, אבל נתחיל לדבר, להראות את הכיוון שאליו אנחנו רוצים ללכת, כבר לעניין הזה תהיה השפעה הרבה יותר רבה ממה שאנחנו עושים לא עושים היום.
אני חושב שגם אתה תסכים שהדיון הזה הוא גדול על הממשלה הזאת בתקופת הזמן של שבועיים לפני הבחירות. ואני רוצה להעיר רגע את ה... וברור שצריך לעשות אותו. אבל זה מאוד קשור במצב הפוליטי במדינת ישראל ב-10 באפריל, או בתקופת הזמן שאחריה, כשתוקם הממשלה החדשה, ויכול להיות מאוד שאנחנו מכינים כרגע את דרך פחות הדיון התיאורטי, אלא יותר דרך המעשים שיקרו בשעות ואולי בימים הקרובים, אנחנו מכינים את הדיון הזה של אחרי הבחירות.
רק קצת הפרעה קטנה, תראה, יש לנו בחירות, אף אחד דרך אגב מאלה שמתמודדים בבחירות לא מספר לנו מה הוא חושב שנכון וצריך לעשות בנושא רצועת עזה. כי אנחנו לא עוסקים אף פעם בשאלות האסטרטגיות.
אני חושב שלרובם המצב הזה נראה או חסר מוצא, או שהמצב הקיים, אני מסכים איתך בטעות, עדיף מכל אופציה אחרת. אבל אני רוצה להפנות את תשומת הלב לעניין אחר שקשור בדיון שהתחלנו בו על ההרתעה. במובן הזה צריך להזהיר גם אותנו וגם את האנשים כרגע בחדרים האמיתיים מטעות שמייחסת יותר מדי משמעות למה חמאס רוצה ומה חמאס לא רוצה וממה היא מפחדת וממה היא לא. הלקח הכי משמעותי שאני חושב שהפקנו מצוק איתן הוא שתי ישויות שלא רוצות אימות יכולות להגיע לאימות כזה, והוא גם יכול להימשך 51 יום, ויכול שני הצדדים ישלמו מחירים מאוד כואבים, גם אם הם לא רוצים להגיע לאימות. ודינמיקת ההסלמה הזאת יכולה לקרות גם הפעם. בהנחה ששני הצדדים לא רוצים ללכת לאימות נרחב, הנחה שאני חושב שהיא עדיין נכונה, שני הצדדים מאתגרים אחד את השני, ואני גם לא חושב שהאירועים האלה משקפים איזשהו שינוי יסודי בחוסר רצון של חמאס ללכת לאימות נרחב, יכול להיות שהם משקפים איזה ניהול סיכונים אחר שלה. היא אומרת, אוקיי, נאתגר את ישראל, בעניין הזה אני מאוד מסכים, זה יכול להגיע לאימות נרחב. ראשית, אנחנו חושבים שסביר להניח שזה לא יגיע, ואם זה יגיע, אז במובן הזה הפחד שלנו נשחק. מה שאני מנסה להגיד, שבהחלט יכול להיות שאנחנו נגיב את תגובתנו, חמאס תגיב את תגובתה, הרצועה מרובת הגיונות, עוד רגע ייכנס פה הג'יהאד האיסלאמי עם המדיניות שלו, סוררים אחרים עם ההתלהבות שלהם, ויכולה להיות פה איזושהי דינמיקת הסלמה ששני הצדדים לא רוצים בה. זה עוד משהו שצריך מאוד להיזהר בו בתגובותינו היום ובימים הבאים.
אז תגיד, היית ממליץ להבליג? היית ממליץ היום בבוקר להבליג?
לא. אני חושב שהרצף האירועים הזה מחייב תגובה משמעותית של ישראל. אני חושב...
לשם מה?
לשם בעיקר הפסקת הרצף הזה. זאת אומרת, לשם זה שרקטות לא ישוגרו בטעות או עקב ברקים או עקב
מעשיות.
כוונה כן. אחרת, לא לתל אביב, לא לבאר שבע, וגם לא לעוטף עזה. ובמובן הזה, אני חושב, הגענו לרגע הנכון להגיב תגובה משמעותית. השאלה שאולי אנחנו צריכים לדבר עליה היא האם, איך מגיבים תגובה משמעותית שלא מדרדרת את המצב לאימות נרחב, שסביר להניח ששני הצדדים לא רוצים.
אני חושב שיש פה, נגיד שלוש שאלות ראשיות. אחת, זה שהזירה הפלסטינית היא עכשיו פצצת זמן שיש לה כמה מרעומים פעילים. אחד מהם זה עזה על הגדר, השני זה רקטות מדי פעם, השלישית זה בתי הסוהר, שהחזית שם נפתחה לאחרונה.
גם הגדה לא רגוע.
לא מעט בגללנו. בגדה יש לא מעט פיגועים. הר הבית ששמענו ממנו מעט בשבוע האחרון הוא נקודה פתוחה קבוע, או מהרגישות שיש. בהקשר של השבוע האחרון אפשר אפילו לצפות חיכוך ברמת הגולן על רקע הכרזת טראמפ על רמת הגולן, והגולן הרבה פעמים הוא חזית לחיכוך עם גורמים פלסטינים. וחוץ מזה, יש פלסטינים גם בלבנון שמדי פעם מזכירים לנו את הדבר הזה. לחמאס יש יכולות גם בלבנון. זאת אומרת, אתגר ראשון הוא איך לנהל את הדבר הזה של ההסלמה, וכאן יש אפקט שהוא פרדוקס העוצמה. כשאתה מגביל את עצמך בהפעלת כוח, אז היריב שלך אומר, טוב, הוא יגביל את עצמו, יש לי מרחב תמרון יותר גדול. כשאתה לא מגביל את עצמך, אתה כמובן תורם לסיכוני הסלמה הגבוהים יותר, אבל אולי אתה יותר מרתיע.
אז מה נכון לעשות?
אין פה תשובה מכנית. מה שצריך לשלול מהם, זה לאו דווקא בעניין העוצמה, זה את מה שלמד נסראללה אחרי מלחמת לבנון השנייה. ומה שהוא למד זה לא רק שישראל היא מאוד מאוד חזקה, כי את זה הוא ידע גם קודם, אלא שהוא לא יודע לחזות את תגובותיה. היכולת לחזות תגובות ולהגיד, טוב, יש לי פה משוואה, אני אתנהל בתוך המשוואה, אני אסתכן ככה, ואז אני יכול להרשות לעצמי פעולות כאלה וכאלה. המימד החשוב הוא להיות בלתי צפוי, וזה לאו דווקא במימד העוצמה, זה יכול להיות בצורה, בחזית שאתה בוחר לעשות את זה, גם בעוצמה, גם בעיתוי, יש פה הרבה מאוד דברים, ולמרות תחושת הדחיפות, אני חושב שזה לא שאלת היום בבוקר, זה שאלה שמצטברת וחוזרת אלינו, מ-2005 וצפונה, אחרי שלושה סבבים גדולים מאוד, מבצעים רחבים, ובשנה האחרונה זה שאלה של בוקר-בוקר, ואפשר לענות אותה בוקר-בוקר, אבל בעצם זה שאלות גדולות יותר. אז כשאנחנו שואלים כמה דלק להכניס למנוע הזאת, זה שאלה אחת. אבל יש פה שאלות גדולות יותר, וזה שאם מ-2005 אנחנו מנהלים סוג של מדיניות בעזה, צריך לשאול לא רק כמה דלק אתה מכניס למנוע הזה של המדיניות שלך, אלא גם לאן אתה נוסע. בסופו של דבר יש פה תוצאות, שבהצטברות של צעדי מדיניות קצרי טווח כל בוקר וכל חודש, נוצר וקטור ארוך טווח, שבתוכו ישראל מעצבת את השאלה מי ישלוט בפלסטינים, האם חמאס והג'יהאד שעניינם מאבק מזוין, והם יודעים להתפשר בטווח הקצר, אבל הם בלתי מתפשרים בטווח הארוך, או פתח, שגם הוא סובל מחוסר לגיטימציה וממגוון חולשות, שדרכו היא המאבק המדיני. מבוקר לבוקר אתה שואל כמה כוח להפעיל, אבל אם אתה לא בונה חלופה ארוכת טווח לגורם שמאתגר אותך, אתה בעצם תורם לזה שהמדיניות ארוכת הטווח שלך תהיה הצטברות של מדיניות קצרת טווח. אז
כולנו מסכימים שכדאי שלמדינת ישראל תהיה בהקדם האפשרי איזושהי מדיניות ארוכת טווח מול הזירה הפלסטינית וספציפית מול עזה, אבל אני חושב שההליכה למקום הזה, אם אנחנו מנסים רגע לחשוב מה קורה כרגע אצל המתכננים ומקבלי ההחלטות, אז זה לא הדיון שהם עושים. ובכל אני רוצה לשאול אותך רגע.
בסדר, ואנחנו מבינים שצריך את הדיון.
וככה היה גם ב-15 השנים
האחרונות. רגע, אבל לא, אבל לא, אבל מהערה שלך אפשר להבין שזה מוצדק שזה לא הדיון שעכשיו עושים.
זה מוצדק.
לא,
הם עצמם צריכים לעסוק בזה.
מוצדק, מוצדק. זה לא הדיון שצריך לעשות אותו הבוקר.
צריך לעשות את הדיון הזה, אני לא חושב שאנחנו יכולים לעשות אותו הבוקר, ואת האמת, לא נכון לעשות אותו בבוקר אחרי רקטה. אבל לכן אני שואל רגע על ה... אני שואל מה... מה אנחנו עולים להגיד על התגובה הקונקרטית? ופה אתה אומר דבר מעניין. אתה אומר, אתה משתמש בדוגמה של מלחמת לבנון השנייה, במידה רבה אני חושב זאת גם הדוגמה של צוק איתן. אתה אומר, אנחנו צריכים להנחיל לצד השני את ההבנה שהוא לא יודע לצפות את תגובתנו. ופה אני שואל, וזאת שאלה, אני חושב שהיא חלק מהמצב הטיפה הגמומי שבו כולנו נמצאים, האם אפשר היום, היום אני מתכוון באמת היום, או מחר או מחרתיים, האם אפשר להנחיל את העניין הזה מבלי ללכת למבצע צבאי רחב והיקף מהאופי של מלחמת לבנון השנייה או צוק איתן.
טוב, אנחנו לא, אתה לא מצפה שאנחנו עכשיו נעלה הצעות לפעולות כאלה שהם...
לדעתי אפשר
או לא. אבל יש פעולות כאלה אפשריות, נכון? מזכיר לכם, כמו, הזכרת את צוק איתן, כמו משמעות הפלת המגדלים, נקרא לזה, כן? בצוק איתן.
לא, אבל אז אנחנו הולכים לאימות נרחב, אני
מסכים. אני לא בטוח, דרך אגב, לא בטוח שבאופן אוטומטי הולכים ל... אבל אני מסכים מאוד עם אסף, עם הרעיון שאנחנו צריכים רגע שנייה להוציא אותם ממרחב הנוחות, שהם יודעים להעריך מה תהיה, מה היו מגבלות התגובה שלנו, ולהביא להם איזושהי הפתעה על משהו שהם לא חשבו אותה, שיכניס אותם לאיזשהו שלב של קצת אלם ושאלה ואנחנו, בכלל אם הולכים...
אנחנו לדעתך, אני מסכים. גם אני חושב שהתגובה הזאת צריכה להיות מסוג הבניינים, או מסוג ההרוגים.
כן, לא ניכנס לדוגמאות, אוקיי. כן, אוקיי.
אבל האם אנחנו בכך, בריאתך, מוכנים לקחת את הסיכון של אימות נרחב? מדינת ישראל?
אחרי הבחירות בוודאות, כן.
אני חושב שכן. אני אגיד לך גם משהו. משפט מאוד יפה שלמדתי במסגרת הדיונים שעשינו על המב"ם, על המערכה שבין המלחמות. ואמר אלוף במילואים ניצן אלון, המתכונן למב"ם צריך להתכונן גם למלחמה. זאת אומרת, מי שמחליט שהוא פועל וכן, מפעיל את הכוח כדי להשיג את מטרותיו, הוא צריך גם להבין שהוא צריך להיות מוכן שהמצב יידרדר ונצטרך להגיע למלחמה.
אז פה אולי אנחנו כולנו מסכימים על איזה מין רעיון שאומר שכן, לצד הצורך לקיים את הדיונים העקרוניים על המדיניות, אז הדבר הנכון מבחינת ישראל כרגע הוא לאותת מתוך שכנוע, לא רק לאותת כלפי חוץ, שהיא מגיבה תגובה משמעותית, מתוך לקיחת הסיכון.
ובד בבד להראות שהיא מתכוננת למערכה הגדולה.
מתוך הנחה שחמאס תיזכר שגם היא לא רוצה את האימות הנרחב. זה בעיניי מנהל דיאלוג בעייתי עם הבעיה של דינמיקת ההסלמה. כלומר, הכל יכול להיות נכון, ונגיע לאימות הזה, ויכול להיות שבמובן הזה הוא באמת סוג של בלתי נמנע.
יש עוד נקודה שהעלית, אסף, לא הזכרת אותה, אבל בין השורות שקפצה לי, שמטרידה אותי מאוד, זה העניין שחל גדול מההחלטות שלנו, ובעיקר בשעה כזאת, נובעות מהעניין הדימוי. איך אנחנו נראים, איך אנחנו נתפסים בעיני עצמנו, בעיני זולתנו, והרבה מאוד מההחלטות שאנחנו מקבלים הן החלטות שיש בהן עניין של דימוי יותר מאשר היגיון אסטרטגי שמאחוריהם. אני יודע שזו סוגיה שכולם מאוד רגישים לגביה, אבל כל הרעיון הזה שאנחנו מדברים ככה, יש ארגון אחד שמפעיל מולנו כוח ועוצמה, ולא אנחנו משחררים תמורות, ולעומת, מהצד השני יש את הרשות הפלסטינית שרוצה לדבר איתנו ושתף איתנו פעולה, ועליה אנחנו מנחיתים כל הזמן גזרות. אני יודע שיש קונצנזוס גדול על העניין של כספי הטרור. אבל אנחנו לא חושבים צעד אחד קדימה, כי ברגע שאנחנו עכשיו סוגרים חלק או מקזזים חלק מהסכומים, והחליט הבאס שלכפיכך הוא לא רוצה לקבל בכלל, מה יהיה השלב הבא שהוא יעשה? שמעתי את זה מפלסטיני, אני לא יודע אם זה נכון או לא. השלב הבא שהוא יעשה שהוא יסגור באופן מוחלט את העברת התקציבים לעזה, שהיום בערך 40% מהתקציב של עזה עדיין מגיע מהרשות הפלסטינית. אז מה יקרה? כל הפיצוץ יהיה בעזה. כל הפיצוץ יהיה כלפינו בעזה, כי גם הכספים שמכניסה קטר כבר לא יהיו רלוונטיים להתמודד עם הבעיה הזאת, כמו שאנחנו רואים שהם גם לא רלוונטיים היום. כלומר, במקום שנחשוב רגע שנייה קדימה, נעשה כמה צעדים לגבי השלכות, לגבי החלטות שאנחנו מקבלים, נחשוב גם החלטות שיש בהן דימוי, איך מקזזים את הנזקים שקורים בהן, אנחנו כל הזמן חושבים על השלוש שעות הבאות, על השבוע הבא, לכל היותר, ואחרי זה אנחנו מופתעים לתוצאות שאנחנו מקבלים.
אני חושב שהתמונה המצטיירת פה, זה שלמרות המיקוד המאוד גבוה במה עושים עכשיו, לאור זה שנפל משהו, חימוש, ששוגר מעזה, אין בעצם מנוס מההבנה שכל רכיבי הבעיה קשורים זה לזה, אם זה יהיה הר הבית, עזה, איוש, בתי כלא והפזורה, שצעדי הפעלת הכוח קשורים לכלים הכלכליים והמדיניים, ושבסוף, כמו שאמר צ'רצ'יל, המלחמה היא סך כל הלחצים, ולא רק פעולה זאת או אחרת שאתה נוקט. באופן צפוי, לא פתרנו את בעיית עזה ואת הסכסוך הישראלי-פלסטיני בבוקר זה, ולכן ניפגש בפעמים הבאות. תודה לכם.
תודה לך.
תודה לך.